טוב, מוריי ורבותיי, הגישו לי כאן רשימה של שאלות, נתבקשתי להשיב. לפני כן אני אקדים הקדמה, אבל אני מראש אומר לכם, בניגוד לגאון הרב אריאל שדיבר לפניי, אני בפירוש לא עוסק בהכשרים. אני בסך הכל רב שכונה, ואני משתדל לעסוק בהלכה כמה שיותר, אבל בירושלים, מסתם גם ברוב המקומות בארץ, זה לא מתפקידם של רבני השכונות לעסוק בהכשרים. כל מה שאני יודע זה בגלל שגדלתי בבית בשנות התבגרותי, אבי היה רב ראשי לתל אביב, ולאחר מכן רב ראשי לישראל, ככה שאני יכול לומר לכם דברים ששמעתי, אבל בעצמי מעולם לא עסקתי בהכשרים, ולכן לשאול אותי על מוצר מסוים, אם הוא כשר לפסח או לא כשר, לימות השנה, אני פשוט לא יודע, לא יכול לענות על זה. אז לכן חלק מהשאלות ששאלו אותי, אני מצטער שבגלל זאת אני לא אוכל להשיב. שבעה דברים בחכם, אחד מהם זה על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. ובכן, אני קודם כל אקדים, חלק מהשאלות ששאלו אותי כאן מתייחסות למנהגי עדות בפסח. באמת, בפסח ישנם הרבה מנהגים אצל עדות שונות, שלא מצינו כל כך הרבה מנהגים בשאר דברים. זה נובע משום שההלכה רווחת בידינו שחמץ בפסח במשהו. זאת אומרת שאם יש תערובת של גרגיר חיטה מבוקר אחד בסיר ענק של חדר שלם, אז התערובת הזאת אוסרת את הכל כשזה קורה בתוך הפסח. חמץ בפסח במשהו, אפילו משהו חמץ אוסרת הכל. כמובן, צריך לדעת שחמץ בפסח במשהו זה מדרבנן, זה לא מן התורה. מן התורה יש מחלוקת ראשונים עם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן, בשולחן ערוך יורד היה סימן צדיק ח' נפסק, טעם כעיקר דאורייתא. מה זה טעם כעיקר? כשמתערב בבישול איסור בהתר, והאיסור נותן טעם בהתר, אבל הרוב הוא היתר, למשל אין 60, יש פי 50 מההתר כנגד האיסור, אז מסתבר שהאיסור נותן טעם בהתר, יש מחלוקת ראשונים, אם התערובת הזאת היא אסורה, בוודאי לכל הדעות היא אסורה, האם זה מהתורה או מדרבנן, נפקה מינה במקום שיש ספק, אם זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. אם זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. מרן השולחן ערוך, וגם הרמ"א מסכים לזה, סוברים שטעם כעיקר דאורייתא. זאת אומרת, תערובת כזאת אסורה כולה מן התורה. אם לא היה 60 בהיתר כנגד האיסור, הכל אסור מהתורה. ישנם איסורים מיוחדים יוצאים מן הכלל, שבאו חכמים ואסרו אותם בכל שהוא. אחד הדברים זה חמץ. חכמים באו, זה גם כן מחלוקת בגמרא ומחלוקת בראשונים, אבל רוב הראשונים, הרמב״ם, הריף יש מחלוקת בדעתו, אבל רוב הראשונים סוברים שחמץ בפסח במשהו. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. למה כל כך החמירו בחמץ? יש בזה שני טעמים בראשונים. טעם אחד שמופיע בדברי רש"י, הראש, הריד וכמה ראשונים, שכל אחד מהם משתמש בחלק ממנו, אבל היסוד של כל ההסברים שלהם הוא חומרה דחמץ. זאת אומרת כך. למשל, אם ניקח ונשווה חזיר לחמץ, יש ביניהם פער גדול מפינת ההלכה. מה יותר חמור? החמץ. אדם שאכל כזית חזיר, עבר עליו מן התורה, הוא חייב 39 מלכות. אבל אדם שאכל כזית חמץ בפסח, חייב קראת. לשם השוואה, לאכול בפסח חמץ, זה כמו לאכול ביום כיפור. אותו הדבר ממש. זה קראת וזה קראת. התורה אומרת כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת, אנחנו רואים בחמץ חומרה לגבי רוב מאכלות אסורות, חמץ חמור יותר, יש בו קראת. אמנם, ישנם עוד איסורי מאכלות שהם בקראת. דם, כתוב בתורה, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. כן, בפרשת אחרי מות. אותו דבר לגבי חלב, קראנו השבוע, בפרשת השבוע, שחלב אסור לאכול. וכתוב בתורה בכמה מקומות, כי כל אוכל חלב ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת, לגבי קראת, חלב ודם דומים לחמץ. אבל בחמץ יש חומרה יותר מחלב ודם. חלב ודם אין בהם בל ייראה ובל יימצא. חמץ בל ייראה ובל יימצא. אדם, עצם הדבר שיש לו חמץ, אם אדם יש לו חמץ בפסח, שהוא לא מכר אותו לגוי ולא ביטל אותו, אז הוא עובר, עצם הדבר שיש לו חמץ, הוא עובר על איסור מן התורה. בל ייראה ובל יימצא. אבל אדם שיש לו חלב בבית, הוא לא עובר על איסור בכלל. אדרבה, בזמנם היו רגילים להשתמש בחלב, לעשות ממנו נרות. או נבלות וטרפות. אין איסור לאדם שיהיה לו נבלות וטרפות. למשל, אם קצב הלך ושחט פרה, ואמרו לו אחר כך שזה נבלה או טרפה. אז הוא לא רוצה להפסיד את הכסף שלו, הוא רוצה להחסן אותה בהקפאה, למשך כמה ימים הוא ישים עליה חותמת טרף שלא יבוא לידי מכשול, והוא רוצה למכור אותה לגוי. מותר בהחלט, הוא לא צריך להפסיד בגלל זה. אבל אם אדם משאיר חמץ ברשותו בפסח, וזה שייך לו, הוא לא מכר אותו, אז הוא עובר על איסור מהתורה. צריך אבל דרך אגב להיזהר גם בנבלות וטרפות, ההיתר הוא כמו שאמרתי, שחט ויצא הטרפה. אבל לסחור באופן שיטתי בנבלות וטרפות, זה שולחן ערוך ביורד היה סימן קי"ז, סימן שלם, שזה אסור. לדעת רוב הראשונים זה אסור מן התורה. לכן למשל, אסור ליהודי להחזיק ברשותו בחוץ לארץ מלון לא כשר. לדעת רוב הראשונים, מי שעושה דבר כזה, אפילו שכל האורחים הם גויים, עצם הדבר שזה ברשותו והוא מנהל אותו בפועל, הוא עובר איסור מהתורה. יש דרכים להקל על ידי שותפות, על ידי כל מיני אפשרויות, צריך, זה די מורכב, זה לא כאן המקום. בכל אופן, בחמץ, כפי שאמרתי, החומרה שלו על שאר איסורי מאכלות, זה שלא רק שהוא בקראת, הוא גם בבל ייראה ובל יימצא. הראשונים נותנים עוד תוספת לעניין הזה של חומרה דחמץ. לא מצינו בכל האיסורים שההיתר נהפך לאיסור. חזיר כל השנה הוא אסור, נבלות וטרפות כל השנה הוא אסור. הדברים היחידים שמתהפכים זה שני דברים. קודשים, שזה לא קיים בימינו בכלל, קורבנות. הקורבן הוא קדוש. אחרי שעובר זמנו הוא נעשה לפיגול. או זמנו, או חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, הוא נהיה לפיגול, היתר הופך לאיסור, אותו הדבר החמץ. היום, אם יבוא מישהו ויגיד, אני מהדרין מן המהדרין, אני מהיום מתחיל לאכול כשר לפסח. לא רק שהוא לא מקיים מצווה, ייתכן מאוד שהוא יהיה חייב מלכות על בל תוסיף. התורה אמרה מתי אסור לאכול חמץ, מחצות היום, חכמים הוסיפו שעתיים קודם, מערב פסח, וזה הכל עד מוצאי הפסח. בשנים האחרונות, אני לא זוכר כשהייתי נער שהיו הדברים האלו, זה רק בשנים האחרונות התחיל של חיטים שנטחנו אחרי הפסח. זה דבר חדש, אני לא יודע מאיפה המציאו אותו, שאנשים מקפידים הולכים למאפיות, משתמשים דווקא שיהיו בטוחים שזה חיטים שטחנו אותם אחרי הפסח. שאם תחנו את זה לפני הפסח, הם לא רוצים לסמוך על מחירת חמץ. קודם כל שיהיה ברור, למרות שמחירת חמץ באה להפקיע איסור דאורייטה, דאורייטה, אבל המחירה היא מחירה. היא לא צחוק. צריך להבין שכשאדם בא ומוכר את החמץ שלו, הוא מתכוון לזה. ובאמת, המזל שלנו שהגוי לא בא בתוך הפסח ואומר, תנו לי את זה. אם הוא היה בא, אז ממה נפשך? אם נגיד לו לא, אז אנחנו מוכיחים שהמחירה הייתה פיקטיבית, ואז הכל יהיה חמץ, אנחנו גם עוברים על בעלי רעובה לבצע, וגם חמץ שעבר עליו בפסח. אם נגיד לו כן, הוא ייקח את הכל. הבעיה היא גם שהוא נתן רק מקדמה, הוא יצטרך לשלם. לך תתחיל לריב איתו. אז לכן צריכים לדעת לבחור גוי אינטליגנט שמבין ויודע בדיוק מה רוצים ממנו. אני בירושלים משתתף כל שנה ברבנות במחירת חמץ. הגוי הוא כל כך מבין את העניינים שלפעמים הוא אומר, שכחתם פה פרט מסוים על פי ההלכה, צריך לעשות כך וכך. הוא יודע לפעמים יותר טוב מהרבנים איך צריך למכור את החמץ. היה מעשה שהיה בזמנו של הנודע ביהודה, שיהודי אחד היה לו בית חרושת לבירה, והוא מכר אותו לגוי. ובליל הסדר, הוא חוזר מבית הכנסת, הוא רואה שיש שם משתה גדול בבית חרושת שלו, הגוי הזמין את כל החבר'ה לשתות בירה. והוא היה זהיר מאוד, כי הוא לא יכול להגיד לו שום דבר, הוא הלך על הנודע ביהודה, ואמר לו, תשמע, תוך שבוע הוא יחסה לי את כל הבית חרושת, מה עושים? הנודע ביהודה נתן לו עצה טובה. הוא חזר לשם, כיוון שזה יום טוב, הוא לא יכול לקחת מוקצה, אז הוא לקח כפית זהב, היא לא מוקצה, הוא שם אותה בכיס אצלו, נכנס לשם וניגש אל הגוי ואמר לו, תשמע, אין בעיות, זה שלך, תשתה כמה שאתה רוצה, ואז בלי שהגוי הרגיש, הוא שם לו את זה בכיס, את הכפית זהב, ואז הוא התחיל לצעוק, היה פה כפית זהב, איפה זה נעלם, ופה ושם הגיעה המשטרה, אסרו, מצאו, תפסו, וימצא הגביע באמתחת בנימין, אסרו את הגוי, כל שבעת ימי הפסח הוא היה בבית הסוהר, אחרי זה הוא שחרר אותו, וככה הוא יצא מזה. אבל הוא נזהר לא להגיד לו, אל תשתה או משהו כזה, כי אז חלילה זה פיקטיבי. זאת אומרת, כשאנחנו מוכרים את החמץ, זה אמיתי, בהחלט אמיתי. מכרנו את זה לגוי, אז זה מציל מאיסור דאורייתא. ולכן אין שום ספק שהחמץ, מי שמכר את החמץ כמו שצריך, אפילו חמץ גמור, ביסקוויטים, מה שיהיה, חמץ גמור, אפשר בהחלט לכתחילה, אין פה שום חומרה לא לאכול את זה אחרי הפסח. מה שזה גורם, מה שאנשים האלו עושים בזמן האחרון בבני ברק ובכל מיני מקומות, שהמפעלים מיד אחרי הפסח הם טוחנים חיטה, עושים את הכל טרי טרי, ואנחנו מקבלים לחג השבועות את מה שנשאר מלפני פסח. גם האנשים ההם מקבלים את זה. אז ככה שזה פשוט חומרה חדשה ומיותרת לגמרי. בכל אופן, חמץ הוא דבר מותר היום שאנשים רגילים אליו. לא גדילי אין שמיני. אנשים לא פורשים ממנו, רגילים אליו. לכן, בצירוף כל זה, חכמים קבעו חמץ בפסח במשהו. קראת, בא לראה ובא להימצא, וגם לא גדילי מיני. כל הסיבות הללו, ככה מסבירים כמה מרבותינו הראשונים, לכן חכמים קבעו חמץ בפסח במשהו. הרמב״ם יש לו שיטה אחרת. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות כותב שהחמץ בפסח במשהו זה משום שהוא דבר שיש לו מתירים. זאת אומרת כך, ביצה שנולדה ביום טוב, אומרת המשנה בתחילת מסכת ביצה, שהיא אסורה. אם נתערבה, אומרת הגמרא שם, אפילו באלף, כולן אסורות. למה? מסבירה הגמרא, משום דהווה דבר שיש לו מתירים. זאת אומרת כך, כשיש לי, אני מסביר כאן לפי פירוש רשי, יש פירוש של הר"ן, שזה ארוך ומסובך, אני אומר את הפשט לפי רשי. כשיש לי למשל סיר, אתה יודע, באת לאיזה מסיבה, היה להם, בישלו בשר, ובישלו את זה בשני סירים. עכשיו, בסיר אחד נפל חתיכה של חזיר. אי אפשר לזהות אותה, יש 60 כנגדה. אז הכל מותר. עכשיו, כל אחד מהקהל, אם ישאלו אותו מאיזה סיר אתה מעוניין לאכול, מהסיר שהיה החזיר או לא היה החזיר. כל אחד יוצא מהסיר שלא היה החזיר. יש בזה גם כן היגיון. יש הבדל בין מקום שאין בו חשש, אין בו תערובת של איסור, לבין מקום שהייתה תערובת. נכון שזה מותר, אבל כשהייתה תערובת של איסור ואיתרת את זה, זה אילוץ. אתה לא יכול לאסור את הכל. התורה חסה על ממונם של ישראל, זה היתר, אבל הוא אילוץ. מה עדיף? כשלא היה איסור בכלל. עכשיו, ביצה שנולדה ביום טוב, היא אסורה ביום טוב. במוצאי יום טוב היא מותרת. אז מה עדיף? שתאכל ביום טוב, תבטל ותגיד יש פי אלף, זה אילוץ להתיר, או שתחכה למוצאי יום טוב, ואז האיסור כבר לא קיים, אין פה איסור, אין פה תערובת איסור, הכל מותר. זה נקרא דבר שיש לו מתירים. מהתורה, חמץ שעבר עליו הפסח מותר. חכמים הם שבאו ואמרו שחמץ שעבר עליו הפסח אסור. ממילא אומר הרמב״ם, החמץ בתוך הפסח מהתורה הוא דבר שיש לו מתירים. הרי הפסח כבר הוא מותר, כבר אין תערובת. לכן חמץ בפסח במשהו. הנפקה מינה זה לגבי ערב פסח. לפי הרמב״ם זה יהיה אסור גם בערב פסח במשהו. לפי הטעם הראשון, בערב פסח אין קראת. יש רק לב מהתורה. וכך נפסק באמת בשולחן ערוך. זה לא כהרמב״ם, השולחן ערוך פוסק שאם יתערב חמץ בערב פסח, לפני שקיעת השמש, הוא בטל ב-60. הוא לא במשהו. עכשיו, לאור הדברים הללו שחמץ בפסח במשהו, התחילו להתפתח מנהגי עדות שונים, אפשר להגיד ב-700-800 שנים האחרונות. נלך לפי הסדר. המנהג הכי מפורסם, אורז. לא לאכול אורז בפסח. קודם כל צריך לדעת, המנהג הזה אין מה לדבר שהיה לו הרבה מזל. הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. כשאנחנו מסתכלים בספרות הפוסקים, אנחנו רואים שהייתה איזו קהילה אחת באשכנז שהתחילה, אחר כך עוד קהילה ועוד קהילה, במשך 300 שנה, כל האשכנזים נהגו לו לאכול אורז. עכשיו, כל מנהג תמיד צריך להתחקות אחר השורשים שלו, ועל ההתפתחות שלו, ולפי זה אנחנו יכולים לדון בכל מיני שאלות הלכתיות שמתעוררות לגבי המנהג הזה. עכשיו, קודם כל מנהג תמיד צריך להיות מנהג שאו שחכמי ישראל יסדו אותו בעצמם, או שהם הסכימו, הציבור נהגו והם הסכימו. למשל, אני אתן לכם דוגמה, חביתת ערבה. כל עם ישראל נוהגים בחביתת ערבה, אבל לפי מסקנת הגמרא, זה מנהג. ולכן לא מברכים על חביתת ערבה, כי זה מנהג. הגמרא מספרת על רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא אמר שהוא היה לפני אחד התנאים, והוא ראה אותו שהוא לקח ערבה, חבית חבית ולא בריך. הוא היה חובט ולא מברך. כסבה מנהג נביאים הוא. זה מנהג. או למשל הלל בראש חודש, שאנחנו אומרים אותו בדילוג, או בחול המועד פסח. זה מנהג. כל עם ישראל נוהגים כך. אורז, היה לו קצת פחות מזל, אבל גם כן זה הצליח. מה? האשכנזים מברכים, באמת זה מחלוקת התוספות והרמב״ם, האם לברך על הלל בראש חודש או לא. התוספות סוברים שכן, הרמב״ם משווה את זה לערבה, התוספות אומרים שזה קצת שונה, ערבה זה נענוע בעלמה. התוספות סוברים שאפילו לא צריך לחוות. מה שאנחנו חובטים זה על פי הארי. התוספות סוברים שמספיק רק לנענע, מה שאין כן הלל, שזה הרבה יותר מזה, לכן התוספות מחלקים בין סוגי המנהגים. כן, הספרדים באמת לא מברכים על ההלל בראש חודש, האשכנזים מברכים. גם אצל הספרדים יש עדות שבחוץ לארץ, המרוקאים למשל, שנהגו כן לברך. כן, ובכן, על האורז, כשהתחיל המנהג, זה התחיל בכמה קהילות, מכמה סיבות. יש ראשונים שטוענים בגלל שהיו אורזים את האורז בסקים שאורזים בהם חיטים, ואז היה מצוי מאוד שמעורב בו חיטים. יש ראשונים שטוענים בגלל שהיו אורזים אותו בסקים של קמח אפילו, ויש ראשונים שאומרים שלא. אפילו האורז הוא נקי, מבורר, נהגו לא לאכול. למה? בגלל שהאורז הוא מעשה קדרה. זאת אומרת כך, איך אוכלים בדרך כלל אורז? יש מקומות שטוחנים ועושים ממנו לחם. אבל רוב בני אדם אוכלים אורז בבישול. מעשה קדרה. גם חיטה, יש אנשים שלוקחים חיטה שלמה ומבשלים. אז בלחם אין חשש שיבואו להשוות זה לזה. לחם כולם יודעים שאסור לאכול. אבל חיטה מבושלת, יש עמי ארצות שיגידו אם מותר לבשל אורז, מותר לבשל גם חיטה. אני אומר לכם את האמת, שראיתי את הטעם הזה לפני כמה שנים, אמרתי, איך יכול להיות עם הארץ כזה, שלא ידע שאסור לבשל חיטה בפסח? ואז, כנראה שהקדוש ברוך הוא קרא את המחשבות שלי, באותו יום קיבלתי, היה לנו בית הוראה, עומס של טלפונים, הרבנים ביקשו ממני להצטרף לענות, כדי לענות על הביקוש. ואז אני לוחץ על הכפתור, אישה שואלת אותי, אם מותר לאכול חיטה מבושלת. אמרתי לה, מה את מדברת? בוודאי שאסור. היא אומרת לי, אנחנו כל שנה שמים בחמין שקית של חיטה. למה אורז כן וחיטה לא? אז הבנתי בדיוק שלזה התכוונו אותם שאסרו בזמנו את האורז. ובכן, זה מנהג שהתחיל להתפשט, כפי שאמרתי, במדינות האשכנזים. מרן הבית יוסף כותב שאין מי שחושש לחומרות האלו זולתי האשכנזים. עכשיו, צריך שיהיה גם כן ברור, גם האשכנזים, הם לא סוברים שהאורז הוא חמץ, אלא חוששים שמא יבוא לאכול חמץ בגלל האורז. אבל האורז עצמו, הגמרא אומרת שהוא לא מין דגן, יש בזה מחלוקת תנאים, רבי יוחנן בן נורי סובר שהוא מין דגן, אבל חכמים חולקים עליו. הגמרא מספרת על גדולי האמוראים שהיו אוכלים אורז בפסח. בפירוש כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שרב הונה, המשנה אומרת שצריך לאכול שני תבשילים בליל פסח. אז הגמרא שואלת איזה שני מינים, האם צריך שיהיו דווקא שני מיני בשר? אז אמר רב הונה, אפילו סילקה וארוזה. סילקה זה תרד ואורז, אפילו שני מינים פשוטים. אומרת הגמרא, רבה היה מקפיד כל שנה לאכול בליל הסדר תרד ואורז. למה? אפילו שרב הונה אמר את זה כדוגמה, אבל פה קדוש של רב הונה הוציא את השני מינים הללו מפיו, לכן הוא היה מקפיד תרד ואורז לאכול. אומרת הגמרא, שמע מינה שהאורז הוא לא מין דגן, בפירוש כך. עד לפני 800 שנה בערך לא ראינו זכר למנהג הזה. זאת אומרת, כל עם ישראל היו אוכלים אורז. אבל לאחר מכן, אצל האשכנזים, במשך הדורות זה הפך להיות מנהג כללי של כל העדות. ולכן זה מנהג, איך אפשר לומר, בלתי הפיך. אשכנזי לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, רגע, תעזבו אותי עם כל המנהגים, אני רוצה, מה, חמץ, מה לא חמץ? אין דבר כזה. אין דבר כזה, ועוד יותר מזה. אם יבוא להתארח בבית שלי קיבוצניק חילוני, הוא אוכל חמץ, ואני בבית שלי אוכל אורז, אסור לי לתת לו אורז. אני לא יכול להגיד מה, בנקו הוא אוכל חמץ. אין בנקו. אם יש בן אדם שוכב על הכביש פצוע, אני אבוא, אני ארקוד עליו ונגיד, הוא בנקו פצוע. אין דבר כזה. אין לך רשות לפצוע אותו אפילו טיפה יותר. אז פה, זה שהוא עובר איסור, זה אחריותו. אבל אתה לא יכול לקחת על עצמך אחריות להכשיל אותו בדבר שאבות אבותיו נהגו בו איסור. לכן, זה בלתי הפיך. אצל הספרדים לעומת זאת, זה לא מנהג כללי. זה חלק מעדות הספרדים שנוהגים לא לאכול אורז בפסח. המרוקאים למשל, לא כולם גם כן. אני בדקתי את זה. המרוקאים, מרוקו זה מדינה גדולה, הם היו מפוזרים מאוד מאוד. אז בערים הגדולות לא אכלו אורז. בעיירות הקטנות יש חלק מהמקומות שהם אכלו אורז עד הדור האחרון, עד שהם ענו לארץ. זאת אומרת, זה לא מנהג כללי בכל מרוקו. בירושלים, בזמן הפרי חדש, נהגו חלק מהמשפחות לא לאכול אורז. היה שם מעשה, יהודי גביר גדול, הזמין את כולם למסיבה אצלו בבית, בחול המועד פסח, והיה לו משרתות, עירות שמיים, שבדקו את האורז שלוש פעמים כמו שצריך, ואז הביאו קערה גדולה מלאה אורז כמו פירמידה, והאנשים באו, התחילו לקחת, ואז פתאום הרב אמר, רגע, רגע, בראש הפירמידה, בשפיץ, הייתה חיטה מבוקעת. ואז כל הנוכחים שם נבהלו, ואמרו, זהו, לא אוכלים יותר אורז. עכשיו, יש מדינות שאנחנו רואים חלק, חלק. העיראקים בבגדד, חלק אכלו אורז, חלק לא אכלו אורז. האבא שלי בא מבגדד, הוא היה תמיד אוכל אורז. אמא שלי באה מחלב, הם תמיד אכלו אורז. הפרסים כמובן, הם לא יכולים יום אחד בלי אורז, גם בפסח הם אוכלים אורז. התוניסאים, אתה רואה, תלוי מאיזה עיר. אם זה מתוניס או מג'רבה. מג'רבה הם אוכלים אורז, מתוניס הם לא אוכלים אורז. וכן הלאה, אם תבדקו, תראו שאצל הספרדים יש חלק גדול שלא אוכלים אורז, אבל אין עדה אחת כללית שלא תאכל אורז. ולכן, אצל הספרדים יועיל אתרה. כיוון שהם באו לארץ ישראל, בארץ ישראל המנהג הקדום היה לאכול אורז. מזמן השולחן ערוך. האשכנזים הגיעו לארץ ישראל בזמן תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, לפני כן היו משפחות בודדות. ואחר כך לאט לאט הם התרבו, עד שבירושלים לפני 100 שנה כבר הם היו רוב מוחלט, רוב גדול. אבל לפני כן הספרדים היו היישוב בזמן החידה, כמעט לא היו אשכנזים בירושלים. ואחר כך באו האשכנזים, התחילו כבר הוויכוחים, גם בהלכה, גם בחלוקה ובכסף, והתחילו כל הבעיות. אבל הם, ברוך השם, הם חיו בשלום, וכשבאו האשכנזים, הספרדים ידעו לכבד את המנהגים שלהם גם כן. אני בזה רוצה לומר שבאמת צריך לחשוב על כל אחד, על ההתייחסות שלו כלפי עדות אחרות. אנחנו לא יכולים היום לשנות מנהגים. כל אחד יגיד, בסדר, שנהיה כולנו עם אחד, מנהג אחד. כן, אז תשנה אתה, תהיה כמוני. איך, לא נוכל לעולם להגיע, למעט שלא יבוא משיח, לא נוכל להגיע למצב שיהיה מנהג אחד לכולם. אבל זה לא כל כך נורא. פשוט שכל אחד יכבד את המנהג של השני, והכל על מקומו יבוא בשלום. אני רוצה לספר לכם, למשל, דוגמה אישית. אני 4 שנים כבר לא מכניס לבית שלי לא אורז ולא קטניות. למה? מה לעשות? הבת שלי התחתנה עם אשכנזי, והוא רוצה לבוא דווקא אצלי לפסח. הוא אוהב להיות אצלי, ברוך השם, ואני רוצה לכבד אותו. אני חושב שזה לא יפה שנשב כולנו ונאכל כל מיני מטעמים, והוא יקיים, כמו משה רבנו, בעיניך תראה ושם לא תבוא. אז אנחנו אוכלים אורז וקטניות, אם אנחנו היינו, לפני כן היינו אוכלים, וכשאני הולך לבית של אבא שלי, אני אוכל אורז וקטניות, לא קיבלתי על עצמי לא לאכול, אבל קיבלתי על עצמי בבית שלי, כיוון שחתני מקפיד בזה, אני לא מכניס אורז וקטניות. עכשיו צריך לדעת שהכלים, למזלי ברוך השם שרויה הוא כן אוכל. לא יודע מה הייתי עושה אם גם שרויה הוא לא היה אוכל. עכשיו, בכלים למשל, בזה אין בעיה. לפי מה שאמרתי קודם, שהאורז הוא לא חמץ. לכן אם אדם מבשל בבית שלו, הוא סומך, הוא מקל, הוא ספרדי, הוא אוכל אורז וקטניות. והוא הזמין חברים אשכנזים או מרוקאים או כאלה שלא אוכלים, אז כמובן אסור לו לתת להם אורז וקטניות, אבל הוא לא צריך להגעיל את הכלים, לשטוף אותם כמו שצריך, שיהיו נקיים לגמרי. אפילו בין יומו, הוא יכול אחר כך לבשל בזה תפוחי אדמה, ביצים, מה שהאשכנזים אוכלים, וזה, אין בזה שום בעיה לפסח. כמו גם לגבי אדם שלא מקפיד על גלט. הספרדים, מי שמבין בנושא הזה של טרפות, לספרדי לא לאכול גלט, לדעת השולחן ערוך זה כמו לאכול טרף. ספרדים חייבים לאכול גלט, חלק. עכשיו, אם אדם אוכל לא חלק, ובא אליו ספרדי הביתה, הוא לא צריך להגעיל את הכלים בשביל זה. יש היום קייטרינגים, שכשמישהו עושה להם הזמנה גלט, אז הבדצים מקפידים להגעיל את כל הכלים. זה כאב ראש גדול מאוד. לפי ההלכה יש לאבא שלי תשובה ענקית בזה, ביבי העומר, הוא פוסק שאין צורך להכשיר את הכלים בכלל. זה לא טרף. זה לא טרף. זה מחלוקת הלכתית, מספיק להחמיר לגבי עצם האכילה, לגבי הכלים אין צורך להחמיר. אז כמו שאמרתי אותו דבר גם לגבי אורז וקטניות, כיוון שאינם אלא מנהג, וזה לא חמץ, אז לא שייך לומר שזה אוסר גם כן את הכלים. עכשיו, מה עושים במצבים של נישואי תערובת? ברוך השם, כן ירבו, ספרדים, אשכנזים, מתחתנים. הבת שלי למשל עכשיו היא נשואה לאשכנזי. אז בבית שלה, כמובן, היא לא יכולה לבשל אורז וקטניות, מה זה, גם לכבוש את המלכה אם היא בבית? אי אפשר. גמרנו. אבל מצד שני, אם היא הולכת לבית של אבא שלי, היא מותר לה לאכול, למרות שהיא התחתנה עם אשכנזי, כיוון שהמנהג הקדום בארץ ישראל היה להקל בזה, אז היא התחתנה מה שהיא עושה היום, היא מכבדת את בעלה. אבל מצד שני, היא לא קיבלה את זה על עצמה, וכשהיא נמצאת בבית הוריה או בבית אחר שאוכלים שם אורס, היא יכולה להקל. לעומת זאת, אשכנזיה שהתחתנה עם ספרדי, רצוי שתעשה התרת נדרים כדי לאכול אורז וקטניות. למרות שזה לא חיוב גמור ממש, ואני אסביר למה. בזמנם, בזמן חז"ל, גם כן היו מנהגים של קהילות שונות. אז יש פרק שלם במסכת פסחים, אם אדם הולך ממקום שנהגו מנהג מסוים למקום אחר. עכשיו, הכלל שאומרת המשנה, אם הוא הלך מעיר אחת לעיר אחרת, ודעתו לחזור למקומו הראשון, אז נותנים עליו חומרות של המקום שהוא יצא משם, וחומרות של המקום שהוא הלך לשם. צריך להחמיר כמו שני המקומות. אבל אם הוא הלך עקר לצמיתות מעיר אחת לעיר אחרת, אז הוא שייך למקום החדש, אמרנו. הוא שייך למקום החדש. הוא לא מתכונן לחזור למקום הקודם. באמת כך קרה בזמנו של מרן הבית יוסף, יש לו תשובה בשו"ת אבקת רחל. היו אז רדיפות קשות בכמה קהילות של האשכנזים, והאשכנזים הגיעו למצרים, ולאט לאט עוד משפחה ועוד משפחה, עד שבעיר אחת במצרים הם הפכו להיות הרוב. עכשיו, מה הדין של הקהילה הזאת? הם ספרדים או אשכנזים? נהיה רוב אשכנזים. אז הבית יוסף פסק בזמנו שהם כולם ספרדים. למה? כשבאה משפחה אחת, אז הם נהיו ספרדים, גמרנו. עכשיו, באה עוד משפחה, ככה תמיד, כמה בטיל. הם בטלים ברוב, הם, לא רק זה, האשכנזים שבאו קודם, הם מצטרפים לספרדים כדי לבטל את החברים שלנו שבאו אחר כך. כן. באמת, כשבאו לפה האשכנזים בזמן העלייה של תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב, הם יכלו ללכת אחרי הפסק הזה של ה... כסף משנה, הבית יוסף, אבקת רוחל, ואז לא היו ספרדים אשכנזים. אבל אחר כך הם לא עשו כך, הם המשיכו את מנהגי אבותיהם, הקימו קהילות לבד, והמשיכו את המנהגים, לכן אנחנו נאלצים להמשיך, כפי שאמרתי, ולכבד אחד את השני. ובכן, כשאדם עוקר ממקום למקום, אז אומרת המשנה, אם אין דעתו לחזור למקומו הראשון, אז הוא דינו כמו המקום שהוא הגיע לשם. אישה שמתחתנת, זה נקרא שהיא הלכה מבית הוריה לבית בעלה. אין דעתה לחזור. שום אישה לא מתחתנת על מנת להתגרש חלילה או להתאלמן. היא רוצה לחיות עם בעלה כל החיים. אז ברגע שהיא הגיעה לשם, זה נקרא שהיא עקרה לצמיתות ממקום למקום, אז ממילא היא הולכת אחר מנהגי בעלה. אז לכן, אם זה אשכנזיה שהתחתנה עם ספרדי, אז היא הולכת אחרי מנהגי בעלה של ספרדי. אלא מה? שרצוי שהיא תעשה התרת נדרים. אם זה מרוקאית, אז לא צריך התרת נדרים. אבל מרוקאית שהתחתנה עם שאר עדות של הספרדים. אבל אם זה אשכנזיה, אז רצוי שתעשה התרה, מכיוון שבכל זאת זה היה מנהג כללי של כל האשכנזים, כל עדות האשכנזים, דבר שקיבלו אבותיו עליו, יש אומרים שלא מועיל בלי התרה, בצורה כזאת. לכן יש בזה סוגיה שלמה להלכה, רצוי שתעשה התרה. אבל ספרדיה שהתחתנה עם אשכנזי, למרות שהיא חייבת לנהוג כמנהגי בעלה בביתם, אבל כיוון שהיישוב המקורי לפני מאות שנים בארץ נהג כן להקל, מנהג המקום היה להקל, והאשכנזים באו רק אחר כך, אז די לנו להחמיר כשהיא בבית בעלה, שהיא הולכת לבית הורי בעלה, סליחה, בית הוריה שהם ספרדים, היא יכולה להקל. כן. ובכן, הלוואי שלא נצטרך להגיע למצב שנגיד ספרדים אשכנזים, אבל זו מציאות שכל אחד יש לו את האגו שלו ואת ההרגשה, מנהגים שלי, אנחנו פשוט צריכים לכבד, זה הכל. לכבד זה את זה, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום. כן, עכשיו, איזה סוג יין עדיף לשתיית ארבע כוסות? יש לי פה שאלה. שוב, זו שאלה שאני לא מתמצא כל כך בהכשרים, אבל אני יכול להגיד לכם דבר ברור. אם מדובר ביין יבש, כל עיינות היבשים שיש להם הכשר כמובן, הם בוודאי בסדר לארבע כוסות, רצוי שיהיה יין אדום. עכשיו, יש, אתם יודעים, יש שיטה באחרונים שצריך שיהיה יין עם אלכוהול. רוב הפוסקים חולקים על זה. אני ראיתי באיזה ספר שהרב אלישיב מחמיר בזה מאוד. הוא אומר שזה חייב להיות עם אלכוהול. כי צריך שיהיה, מיץ ענבים למשל לא מועיל וסובר, בגלל שצריך שיהיה משמח, ומיץ ענבים לא משמח. אז בליל הסדר, ארבע כוסות, זה דין שמחה, זה דין אחר. זו דעה קדומה באחרונים באמת, אבל כמעט כל האחרונים חולקים על זה. זאת אומרת, מעיקר ההלכה אפשר לכתחילה אפילו לצאת ידי חובת ארבע כוסות ביין, במיץ ענבים. רצוי אדום. גם המיץ ענבים הלבן של היום הוא לא כל כך לבן, הוא לא בהיר ממש. אפשר להקל, אבל רצוי בליל הסדר שיהיה אדום, וכמו שאמרתי, מיץ ענבים כשר. אבל היום יש ינות קלים, שיש בהם קצת אלכוהול, שלא משקרים בכלל. למשל, יש מוסקטו, אתם יודעים מה זה מוסקטו? יש לרמת הגולן, יש לקרמל מזרחי מוסקטו, יאנג סלקטד הם קוראים לזה, יש גם תוצרת חוץ מאיטליה, אני לא יודע, מארצות הברית, מוסקטו, זה יין שיש בו בדרך כלל 5-6% אלכוהול, זה הכל, אפשר לשתות בלי שום בעיה. עכשיו, אני למשל יודע, ואני אומר לכם גם עצה, הרי ביום ערב פסח לא אוכלים כמעט כלום. אדם שיקח יין יבש אדום על בטן ריקה, ישתה את הכוס הראשונה מזה, אחר כך הוא יתחיל לשיר מעוז צור ישועתי, והוא צריך באמת ישועה. אז לכן לקחת, אפשר להקל לכתחילה במיץ ענבים, ומי שרוצה להיות מהדר, שיקח יין כזה כמו שאמרתי, שיש בו קצת אלכוהול. עכשיו, בעינות מתוקים, במיץ ענבים או עינות מתוקים בהשגחת הבדץ, אני לא הייתי ממליץ לשתות מזה בליל הסדר, למרות שכתוב על זה בדץ, העדה החרדית, מהדרין מן המהדרין. זה לא מהדרין ולא מהדרין מן המהדרין, ואני אסביר לכם למה. יש שאלה, מחלוקת הפוסקים, כמה אחוזים יין צריך להיות? יין שמעורב בו משקה אחר, מיץ או מים, כמה אחוזים? שיטת הרמה, ובעקבותיו המשנה ברורה גם כן, שמספיק שיש שישית יין. שישית. לעומת זאת, יש הרבה פוסקים שסוברים שצריך שיהיה רוב יין. למה? למרות שבגמרא מבואר לכאורה כדברי הרמה, באים הפוסקים וטוענים שהיינות שלנו חלשים. בזמן הגמרא, יין שלא היה 3/4 מים, לא היה אפשר לשתות אותו מרוב שהוא היה חריף. היום היינות, האדמה נחלשה, היינות הם חלשים. אז לכן, ברגע שאתה שם שאין רוב יין, אז זה כבר לא איבד את הטעם שלו, זה כבר לא יין. דרך אגב, אתם שמים לב על הבקבוקים כתוב לפי הבית יוסף. שקר וכזב, אין בית יוסף כזה. חיפשתי, אין, לא כתוב בשום מקום בבית יוסף שצריך שיהיה רוב. זה לא בית יוסף. באמת, הפוסקים שכותבים שצריך שיהיה רוב, כמעט כולם הם דווקא ממוצא אשכנזי. כן? המחלוקת היא בין גדולי האשכנזים. האם צריך רוב או מספיק שישית? אבל, שיהיה ברור, גם המשנה ברורה שפוסק שמספיק שישית, הוא מודה שצריך שישאר טעם יין. עכשיו תעשו ניסיון, תקחו מיץ ענבים של קרמל מזרחי, שהוא טהור, ממש. שימו 80% מיץ ענבים ו-20% מים. הלך הטעם. אתה ממש מרגיש שזה כמו מים. עכשיו, תעשו עוד ניסיון, תקחו מים, שימו איתם הרבה סוכר, מים מתוקים מתוקים. שימו 80% מיץ ענבים ו-20% מהמים האלו, אותו טעם, הטעם לא הלך. אז מה יוצא? למעשה הטעם כן הלך. הסוכר הציל את הטעם. אז זה כבר לא, אתה לא טועם טעם ענבים. אתה טועם בגלל הסוכר, הוא מונע ממך מלהרגיש את התוספת הזאת. אז היום יש כל מיני חומרי תמציות של טעם, שהם יכולים לעשות, אצל הבדצים, הם יכולים לעשות פחות מחצי, או אפילו יותר מחצי. בגלל שיש חומרים שהטעם שלהם דומה למיץ ענבים, סוכר שיש לו טעמים מיוחדים, אתה לא מרגיש את זה. ולפי מה שאני הבנתי, בבדץ של העדה החרדית, אני מדבר, לא מדבר על הבדצים האחרים. האחרים כן מקפידים. אבל העדה החרדית עד היום יש תערובת מרובה של מים. אמנם בזמן האחרון הם קצת הוסיפו, הם כבר הגיעו לרוב ענבים, אבל עדיין הטעם הלך. אם תטעמו את זה, תראו שהטעם הלך. אם תטעמו, זאת אומרת, תציעו את כל החומרים, תשאירו רק את הענבים והמים, תראו שזה לא מרגישים בכלל טעם של ענבים. זאת אומרת, זה מלאכותי. זה שיש לו טעם ענבים זה מלאכותי. לכן, ינות מתוקים, זה הכי גרוע של העדה החרדית. ינות מתוקים ומיץ ענבים של העדה החרדית לא, כל השאר בסדר. אפשר לשתות מהם לארבע כוסות. יין יבש, גם של העדה החרדית, כשר למהדרין לפסח. וכיוון שלא, עדיין לא נמצא אדם שימציא פטנט איך לזייף יין יבש. אי אפשר, יש רמה יותר, פחות, אבל מזויף יין יבש אין. לכן ביין יבש אין בעיה. בעין מתוק של בדצים אחרים, לפי הבדיקה שעשיתי, כמו של הרב רובין, כמו של בדץ בית יוסף, כמובן, שהם מקפידים בזה מאוד, וכן שאר היקבים שיש להם הכשרים, אפילו של הרבנות, גם כן אותו הדבר, הם כשרים למהדרין לפסח. גם המתוק וגם המיץ ענבים. וכשהם כותבים שזה מיץ ענבים טהור, לפי ההלכה עד אחד נאמן בייסורים, אנחנו לא צריכים לחשוש יותר מזה. אז אפשר לסמוך על זה. אבל כפי שאמרתי בהתחלה, רצוי שיהיה אדום, מצד ההלכה יש לזה עדיפות, לאדום על לבן. כן. עכשיו, לגבי הכשרת המטבח, יש פה כמה שאלות. למשל, יש פה שאלה על תנור אפייה. אני חושב שכולם יודעים איך להכשיר תנור אפייה. תבניות של תנור אפייה אי אפשר להכשיר. זה צריך ליבון. יש פה, זה נושא מאוד מורכב שצריך לתת לו הקדמה, אין זמן פשוט להסביר, אבל התבניות פשוט צריך ליבון, ואם אדם יעשה ליבון לתבניות, הוא יאמר עליהם גם קדיש. נלך. אז לכן אפשר, צריך להשתמש בתבניות מיוחדות לפסח. היום יש תבניות אלומיניום שכולם משתמשים, אפשר להשתמש בהם, זה חדש, זה קל, אפשר להשתמש בזה לפסח. תבניות חד פעמיות. עכשיו, גוף התנור, ההכשר שלו הוא בשלושה שלבים. שלב ראשון, ניקוי יסודי, וזה לא דבר פשוט, ללקות כמו שצריך. שלב שני, זה הסקה על החום הגבוה ביותר, זה ליבון קל של שעה-שעתיים, אבל לפני השלב הזה יש שלב נוסף, לא להשתמש בו 24 שעות, שאז הכל יהיה נותן טעם לפגם. שלושת השלבים הללו מכשירים את התנור. יש תנורים, לי בבית יש דבר כזה, תנור שיש עליו כפתור שנקרא self-cleaning, שזה של כמה 300-400 מעלות צלזיוס, אז בזה אפשר להקל, אפילו כשהתנור בין יומו, לנקות את התנור כמובן כמו שצריך, אחר כך אפילו בין יומו, ואולי אפילו בלי ניקוי יסודי, לא צריך גם ניקוי יסודי, כי זה חום כל כך גדול של 300-400 מעלות צלזיוס, שזה בוודאי קשר לאחר מכן לפסח. את התבניות לא יועיל, גם הסלף-קלינינג. כי הניסיון מוכיח, אני הייתי כמה פעמים בבתי מלון, וראיתי שהם שמים תבניות שהם לא הצליחו לנקות אותם עד הסוף, ונשאר שם, והוא לא נשרף החמץ למרות הסלף-קלינינג הזה. לכן, תבניות, להשתמש בתבניות חד פעמיות, כמו שאמרתי, אבל זה הכשר טוב לתנור. מדיח כלים, הרשת אפשר לעשות לליבון, אין שום בעיה לעשות לליבון, רק תיזהר שלא תקבל קביעה. עכשיו, המדיח כלים למשל, ההכשר שלו הוא פשוט. קודם כל יש שם רשת שקשה מאוד לנקות אותה, ולפעמים נשאר בחמץ בעין. אם נשאר שם החמץ, שום דבר לא יועיל. אז או שהניקוי יהיה יסודי באמת, או אפשר להחליף רשת לפסח. זה אחד. השלב, חוץ מהרשת, ההכשר הוא קל מאוד. מנקים אותו כמו שצריך, ואז מפעילים אותו על ריק. עם החומרי ניקוי, והמים מתחממים, הם ממש מים רותחים, שמה, לעשות את זה כמה שאפשר יותר חם, ואז זה הכשר עצמי, וזה קשר לפסח. כן. עכשיו, מיקרוגל. מיקרוגל, יש בזה כל מיני דעות של רבנים, רבנים שונים, כל אחד אומר משהו אחר. לי יש את דעתי בנושא הזה. אתם רוצים תקבלו, אתם לא רוצים אל תקבלו. אני חושב לא להשתמש במיקרוגל בפסח. לא להשתמש פשוט, ואני אסביר לכם למה. כמובן, אני מבדיל, יש מיקרוגל, שזה רק מיקרוגל, שהדפנות לא מתחממים. ויש מיקרוגל שהוא גם תנור. אם הוא גם תנור שהדפנות שלו מתחממים, אז ודאי שאפשר להכשיר אותו, על זה אני לא מדבר. אני מדבר על מיקרוגל שהוא רק מיקרוגל, שאחרי ששמת את האוכל כמה דקות, אתה מכניס את היד, אתה יכול לגוע בדפנות, הם לא מתחממים. מיקרוגל כזה, ההכשרה שלו היא מאוד מאוד בעייתית, ואני אסביר למה. אתה שם למשל צלחת עם אוכל. אתה מכסה אותה בניילון נצמד. אם תשים את זה הרבה זמן, שזה נהיה חם-חם, לא ייתכן כמעט שהניילון הזה לא ייקרה. זה הרי מתחמם ומעלה עדים, אפילו יצמדת, להפך, אם יצמדת את זה עד הסוף, אז אין לעדים לאן לברוח, אתה שומע פתאום בום כזה, התפוצצות קטנה, ואז אתה רואה כל הדפנות מלאים מהאוכל. עכשיו, האוכל הזה היה חם, חום שהיה צולדת בו בוודאי, אפילו אם לא תגדיר אותו כלי ראשון, ודאי שזה חום מבליע או מפליט, והוא נדבק לדפנות של המיקרוגל. זאת אומרת, הדפנות הללו בלעו איך? בליעה ישירה של חמץ, שנדבק לדפנות שלהם. עכשיו, איך תכשיר אותו? אתה לא יכול לחמם את הדפנות הללו. אתה לא יכול לעשות להם ליבון. אם תיקח אש, תשרוף אותם, אמרנו, ולג בעומר בית תעשה את זה. שום דבר. האפשרות היחידה להגיע למצב, להוציא את מה שנבלה בדפנות, זה שתיקח כלי עם מים, תרתיח אותם שיעלה הרבה הרבה עדים. הרי אין ספק שהחום של העדים שהגיעו לדפנות, זה לא יהיה אותו חום של מה שהם קיבלו כשהאוכל נדבק בהם בשעה שהוא היה רותח. ואנחנו צריכים כתשמישו כנכשרו. וכאן זה הרבה פחות מתשמישו הכשרו. לכן ההכשרה במקרה הזה לא תועיל. אם אדם בכל זאת מתעקש שהוא רוצה, יש כאלה אנשים שלא יכולים לחיות יום אחד בלי מיקרוגל. היום דרך אגב המחירים ירדו מאוד, אני הייתי ממליץ לכל אחד שיקנה מיקרוגל. למשל בבשר וחלב אותה בעיה יש. לי בבית עכשיו יש מיקרוגל חלבי, מיקרוגל בשרי. היום מאוד בזול. זו הוצאה חד פעמית, ואפשר לקנות, כמה זה עולה, 200 דולר, 300 דולר, 500 שקל, אפשר, מיקרוגל מיוחד לפסח. אפשר, אפשר. בכל אופן, מי שבכל זאת רוצה להכשיר מיקרוגל, אז שלא ישתמש בו 24 שעות, שנקה אותו כמובן כראוי, וכמו שאמרתי, ישים את הקערה של מים, במשך אולי נגיד איזה 10 דקות, להיזהר לא לשים חומרי ניקוי. זה מסוכן. כמובן לא לחסות בנייר אלומיניום, זה גם כן מסוכן, רק בניילון. עכשיו, אם אדם עשה הכשר כזה, אז יהיה מותר לו לבשל בדוחק לחמם במיקרוגל בפסח, בתנאי שהוא ישים, נגיד, לא ניילון אחד נצמד, אלא שניים, שלוש, אחד על השני, שיסגור את זה הרמטית בפסח. אם זה נפתח בפסח, אז זה קצת בעיה. לספרדים ודאי שאפשר להקל, לאשכנזים זה בעיה, מכיוון שזה נקרא נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם בפסח, זה שוב, הבדל למנהגים ספרדים אשכנזים. כן, ובכן, אז אני הייתי ממליץ לא להשתמש במיקרוגל לפסח. אבל אם אדם רוצה, אז כמו שאמרתי, ניקוי, לא להשתמש 24 שעות, קערה של מים, ובכל ימי הפסח להקפיד מאוד מאוד, שכל מה שהוא מכניס למיקרוגל, יהיה סגור, הרמטית, עם ניילון נצמד עד הסוף. כן. מה? צלחת עם סבון, זה כן מועיל, אבל זה מסוכן מאוד למיקרוגל. יכול להיות פיצוץ מזה. מניסיון של אנשים, אני אומר לך, יכול להיות פיצוץ מזה. החומרים הכימיים שיש בסבון לא מתאימים, לא הולכים ביחד עם הגלים של המיקרוגל. אבל הצלחת עם סבון תועיל לך לגבי דבר אחד, שלא תצטרך 24 שעות לא להשתמש. כי זה הופך את זה לדעת הבית יוסף, זה הופך את זה לנותן טעם לפגם, גם אם השתמשת תוך 24 שעות. אז זה לא כל כך מעלה ומוריד. מה? אפשר להכשיר אותו כתשמישו כנכשרו. אפשר לעשות לו ליבון, לנקות את זה כמו שצריך, לעשות לו ליבון וזה בסדר. יש אנשים מקפידים לשים נייר אלומיניום על השיש. זה גם כן חומרה. מעיקר הדין לא צריך. מעיקר הדין אפשר לשפוך היום, השיש לא כמו שהיה פעם, אם תשפוך מים רותחים ככה לאט לאט, תיקח קומקום מים רותחים, תשפוך לאט לאט על כל המשטח, זה לא יאבד לא את הברק, אל תשים בזה כמובן חומרי ניקוי, אם תשים חומרי ניקוי הלך הברק של השיש, אבל בלי, אם זה מים לבד, אפשר אבל לא צריך יותר מזה. אם מי שרוצה להחמיר ולהוסיף גם נייר אלומיניום, בבקשה שיחמיר, מעיקר הלכה לא צריך לעשות כך. כן, רבותיי, הזמן שלנו כבר מתקרב, אני צריך לסיים. אני רוצה לומר איזה רעיון קטן לגבי הפסח. המהר"ל מפראג שואל שאלה מעניינת. אנחנו קוראים לחג הפסח חג המצות. ככה התורה קוראת לו, חג המצות. שם של חג מעיד על העניין המרכזי של החג. סוכות. הסוכות תשבו. שבועות, שבעה שבועות תספור לך. ראש השנה, יום הכיפורים, זה המהות של החג. פסח, השם שלו נקבע על נושא צדדי. מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. החמץ פה זה עניין מאוד מאוד צדדי. אז למה התורה קוראת לו דווקא חג המצות? הרבה יותר יפה היה לקרוא לו חג החירות, חג העצמאות, חג הפסח, פסח על בחורי בני ישראל, זה גם נושא מרכזי. דווקא חג המצות, שזה נושא צדדי. ועוד יותר מזה, כל מי שלומד הלכות פסח רואה, שלמעלה מ-90% מההלכות, זה חמץ ומצה. חמץ ומצה. למה כל כך? על נושא כזה שהם יצאו במצרים, הבצק לא הספיק להחמיץ. בסדר, לא הספיק. בשביל זה להפוך את זה לנושא המרכזי של החג? למה? כדי לסבר את האוזן בשאלה הזאת, אני אספר לכם סיפור שימחיש את זה. בשנת 76, אם אתם זוכרים, מי שמכם היה אז, היה מבצע אנטבה. מטוס אייר פרנס נסע מישראל, נחת בטורקיה, שם עלו כמה מחבלים, גרמנים ופלסטינים ביחד, והם חטפו את המטוס לאנטבה, שם עשו סלקציה, שחררו את כל הגויים, השאירו שם למעלה מ-100 יהודים. לא משנה אזרחות, ישראלי, צרפתי, יהודים, כולם שם. זה היה ביום ראשון, התנהל מסע ומתן, העולם כולו היה בלחץ. במוצאי שבת, יחידה של צהל הגיעה עם כמה מטוסי הרקולס, ושחררו את כולם. היה שם יהודי אחד, יהודי מבוגר, שהיה כבד ראייה מאוד, היה לו משקפיים עבות מאוד. והוא, כשהוא חזר לארץ, הוא תיאר מה שעבר עליו שם. הוא אומר שהיו מכים אותם, במיוחד הגרמנים, היו מתאכזרים אליהם, היו רעבים שם, היו ישנים על הרצפה, היה קור נורא שם, היו רועדים מקור. וכל הזמן הם היו בפחד גדול, אף אחד לא יודע מה יהיה. לא יודעים כלום. ואז הוא מספר, הגיע מוצאי שבת, הוא רועד מפחד והוא לא יודע, כבר היו מיואשים ממש כולם. ואז הוא הוריד את המשקפיים, שם אותם על הרצפה, והתחיל לפקוט, בכי גדול, ריבונו של עולם, תרחם עלינו, ריבונו של עולם, תציל אותנו. איזה סכנה אנחנו, בוכה ובוכה. ואז פתאום נהיה חושך אפלה, הוא שומע בום אדיר, והוא שומע קריאה בעברית, לשכב על הארץ, לא לזוז. וכאילו יריות, 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 כמה דקות שנראו כמו נצח, ואז נפסקו פתאום היריות, החייל צועק, כולם לרוץ אחריי. ואז האיש הזה, הוא מתחיל לחפש את המשקפיים, הוא לא רואה כלום, בלאו הכי היה חושך, והוא כבד ראייה, וכפרת עוונות, בדיוק באותו רגע, הוא לא מוצא את המשקפיים. הוא מחפש, 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 בלחץ נורא. כולם כבר יצאו מהאולם, ואז הוא חשב לעצמו, אם אני אחפש את המשקפיים הלאה, אז אני אשאר פה, ומה, היה מסכנה אישה אחת שנשארה שמה, ואידי אמין אכל אותה. היה שליט של אוגנדה, היה משוגע, הוא אכל אותה. אז הוא ממה, נשאר פה, ויתר על המשקפיים, כן, דור הבלוך עליה השלום. אז הוא פשוט קם ורץ ומגשש בקושי רואה, הגיע למטוס, ברוך השם הוא הגיע האחרון, הוא נכנס וניצל. עכשיו, האיש הזה היה עושה כל שנה סעודת הודיה ביום השחרור. עכשיו, אם היינו שואלים אותו, איזה שם אתה רוצה לקרוא ליום הזה? אז הוא יגיד, יום הגאולה אולי, יום הנס, יום השחרור, אבל ודאי שהוא לא יקרא לזה יום המשקפיים. המשקפיים זה אירוע צדדי שקרה. לקרוא לפסח חג המצות, זה בדיוק כמו שהיהודי הזה היה קורא לזה יום המשקפיים. מצה זה עניין צדדי. את זה שואל המהר"ל. אבל המהר"ל מתרץ פה תירוץ יפה מאוד. אני רוצה להקדים הקדמה לתירוץ של המהר"ל, זה ייקח 5 דקות, מזה נוכל להבין טוב את התירוץ של המהר"ל. אני אקדים לכם סיפור. אתם יודעים שבראשון לספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. שבוע קודם, ב-23 באוגוסט, היה רעש גדול בעולם. העולם כולו הבין שהולכת להיות מלחמת עולם. למה? ב-23 באוגוסט נחתם הסכם בין ברית המועצות, רוסיה, לבין גרמניה. הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. ריבנטרופ היה שר החוץ של גרמניה, מולוטוב היה שר החוץ של רוסיה, הם חתמו על הסכם ברית ביניהם. להסכם הזה היה נספח סודי, שגרמניה פולשת לפולין בראשון לספטמבר, ורוסיה הולכת לצד השני של פולין. הם מחלקים ביניהם את פולין. בצד שרוסיה כבשה, היו הרבה הרבה יהודים. ליטא, כל הארצות הים הבלטי, וגם חלק מפולין, היו שם הרבה יהודים. כשהגיעו הקומוניסטים, אז זה היה נורא והיום, אבל לא כמו הגרמנים. היהודים שהיו במדינות הללו, הבינו שזה מסוכן מאוד להישאר, וגם כולם חשבו שההסכם הזה לא יחזיק הרבה, כפי שקרה באמת, שגרמניה אחר כך התחילה להילחם ברוסיה, ללא הודעה מוקדמת. מי שיכול היה לברוח, ברח משם. בבריסק היה הגאון מבריסק, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, שהצליח, התלמידים שלו סידרו לו ויזה, הוא הצליח, רוב הקהילה שם הצליחה לברוח. אבל הוא ברח והוא הגיע לארץ ישראל. עכשיו, הוא יצא מבריסק ביום ראשון. במוצאי שבת, כל התלמידים באו לביתו של הרב להיפרד. הם נכנסים והרב יושב, הראש שלו למטה, הוא עצוב מאוד מאוד. שתיקה מוחלטת, אף אחד לא מדבר, והרב שותק גם כן. ואז אחד התלמידים אמר בתרעומת, רבינו, צריך להיות שמח. אתה עוזב את המקום הרע ביותר בעולם, ואתה הולך לירושלים עיר הקודש, המקום הטוב ביותר בעולם, צריך לשמוח. הרב פרץ בבכי מר, ואמר לו, מה לעשות, אני לא שמח, אני לא יכול לשמוח. אני אוהב את בריסק. כולם הסתכלו בתדהמה, מה זאת אומרת? ואז הוא אמר להם כך, הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו, אחד הניסיונות היה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. לעזוב את ארץ מולדתו. זה ניסיון? מה היה לאברהם בארץ מולדתו? אבא שלו תרח, מסר אותו לנמרוד שישרוף אותו חי, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס והציל אותו. כולם שנאו אותו. אברהם העברי, אומרים חז"ל, שכל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר השני, היה בודד, אדם מסכן. רע, רע מאוד היה לו שם. אבל בכל זאת אנחנו רואים שזה נקרא ניסיון. למה? כשהאדם גדל במקום מסוים, אפילו שהוא יודע שהמקום השני הוא הרבה יותר טוב, חן מקום על יושביו, קשה לו מאוד לעזוב. באמת, תסתכלו, כל החוצניקים שבאים לארץ, הם אוהבים מאוד את ארץ ישראל, אבל בתוך הלב שלהם הם כל כך מתגעגעים לארץ מולדתם. אנשים באים מניו יורק. אני כמה פעמים הייתי בחורף בניו יורק, היה 18 מעלות מתחת לאפס. זה כואב, זה קור נורא. ואני חושב לעצמי, אנשים כל כך עשירים יש פה, איזה טיפשים. אין להם איפה לגור, שילכו למקום יותר נורמלי. או פנמה. פנמה כמעט כל השנה זה 40 מעלות צלזיוס, וכל יום יורד גשם, ומזיעים כמו מים. וגרים שם הרבה אנשים, והם אוהבים את המקום. איך? איך אפשר לאהוב מקום כזה? אני חושב לעצמי. אבל חן מקום על יושביו, ככה זה. וכשאדם כבר עובר דירה, אז השפת אם שלו נשארת אצלו. אצלנו בארנוף יש הרבה עולים מדרום אמריקה. אתה רואה איך שהם מתפללים ביחד, בבית כנסת הם אחד ליד השני, והם מדברים בספרדית. יש לנו קבוצות שלומדים בבית הכנסת, יש קבוצות שלומדים בספרדית. אפילו שכולם מדברים עברית יפה מאוד, אבל זה השפת אם שלהם. הם רגילים, וכל הזמן מסתכלים, הם חושבים בגעגועים על המקום שממנו הם באו. ובכן, נתאר לעצמנו מה קרה עם אבותינו במצרים, אומר המהר"ל מפראג. הם נולדו במצרים, הם גדלו שם. בשנה האחרונה הם גם לא היו משובדים, הם ישבו בארץ גושן וראו ניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא. והנה פתאום בא משה ומודיע, יוצאים ממצרים עכשיו. לא מחר, לא בעוד שבוע, לא בעוד חודש, עכשיו. אתם יודעים, כשאדם נוסע לחול, אז הוא צריך זמן לארוז. ואם הוא לוקח איתו את אשתו, אז כבר שבועיים קודם היא מתחילה לארוז, ואחר כך במטוס היא נזכרת מה יש לך. אף אחד לא קם ואמר, משה, רגע, רגע, מה המסלול? כמה זמן? מתי מגיעים למחוז חפצנו? איפה מחוז חפצנו? שום דבר. לוקחים את זה על שכמם, משה רבנו אומר, עכשיו, הם יוצאים עכשיו. אף אחד לא אומר, יש לי ילדים, מה, מי, שום דבר. מאמינים, בני מאמינים, הם מיד יוצאים ממצרים. אומר המהר"ל מפראג, המצות זה העניין המרכזי. זה לא עניין צדדי. זה שלא הספיק בצקם להחמיץ, מסמל את האמונה. פסח זה חג האמונה. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. כל ליל הסדר, כל המצוות, מספרים בניסים של הקדוש ברוך הוא. זה אמונה. המצות זה היסוד של האמונה. אין דבר שמראה את האמונה יותר מאשר המצות. ובאמת אנחנו רואים, כשהקדוש ברוך הוא שלח את ירמיהו הנביא לבשר על הגלות הנוראה, מצפון תיפתח הרעה, ירמיהו הנביא מסיים את הנבואה. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. בשעה הקשה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, אני זוכר לכם גם את הדבר הטוב הזה. ובכן, האמונה זה מה שמחזיק אותנו, עד היום הזה אנחנו מחזיקים מעמד עם כל הגלות, עם כל הפיגועים והצרות שיש מבית ומחוץ. אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שהארץ הזאת היא שלנו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אנחנו בטוחים בזה. לכן מה שנשאר לנו, לשבת בהסבה, לאכול מצה ולחשוב, אני מאמין באמונה שלמה, אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין בתורה הקדושה, ואנחנו מאמינים שכימי צאתנו מארץ מצרים יראינו נפלאות, אמן כן יהי רצון.